יזמות בעולם דיגיטלי. פודקאסט לעסקים שרוצים לפרוץ בגדול בעולם שבו כללי המשחק משתנים כל יום. היי, כאן רבקה יעקב, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע בנבחי התודעה היזמית, שבו נדבר על איך להצליח בעולם דיגיטלי, איך להתמודד עם הפחדים הכי כמוסים שלנו כבעלות ובעלי עסק. נשבור כמה מיתוסים על דיגיטל והצלחה, ונדבר על מה שבאמת מניע אותנו, שליחות, כסף, השפעה והכרה. מי מנהל לנו את ההצגה בעסק? מי מקבל החלטות? מי מוביל אותו? האם זה אנחנו, אני, העצמי, האמיתי שלי, או שאולי זה האגו שלי שמנהל אותי? היי לכולם, אני מקווה שאתם בטוב למרות המציאות הלא כל כך פשוטה שאנחנו נמצאים בה, ואני ממש מעריכה ומודה לכם שהצטרפתם לפרק נוסף בפודקאסט לחשוב בגדול. והיום אני רוצה לדבר איתכם על האגו שלנו, על האני האמיתי והקונפליקט שזה יוצר לנו בעסק. נשמע מפוצץ כזה, המילה אגו, נכון? זה נשמע כזה כאילו אנשים שנשלטים על ידיו, ואז נוצרות כאלה מלחמות אגו, מלחמות גנרלים, וכל מיני סיפורים כאלה ואחרים. או אגו, אם מישהו יותר מדי נוטה למילה אגו, ויש לו יותר מדי אגו, אנחנו קוראים לו אגואיסט. אבל האמת היא שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, מנוהלים ונשלטים על ידי האגו שלנו. כי הוא מתייחס לתחושת העצמי, או יותר נכון, הזהות העצמית שלנו כבני אדם. זה מונח שהוא נורא נפוץ בפסיכולוגיה ובפילוסופיה, לתאר את החלק של הנפש שמתווך בין הרצונות שלנו כפרט לדרישות העולם החיצוני מאיתנו. האגו עוזר לנו לשמור על הערכה העצמית שלנו, הערך העצמי והדימוי העצמי שלנו כבני אדם. זה יכול גם להיות קשור הרבה פעמים להיבטים כמו ביטחון עצמי, מודעות עצמית וכמובן אינטרס עצמי, שמשם אנחנו מביאים את המילה אגואיסט או אגוצנטרי. אגו נועד להגן על האני, על העצמיות שלי, על החיים שלנו, על הגוף, הוא נועד לשמר את עצמי. הוא ממלא תפקיד מכריע בניהול ובניווט החיי היום-יום שלנו. והנה כמה סיבות למה בעצם אגו הוא מנהל אותנו. הוא עוזר לנו להגן ולשמור עלינו כשימור עצמי. הוא עוזר לנו לקבל החלטות ולנקוט בפעולות שמבטיחות את הרווחה הפיזית והרגשית שלנו. הוא מנהל אותנו כזה על ידי תיעדוף ההישרדות והביטחון. זאת אומרת, אם יהיה לנו איזושהי דילמה, קונפליקט בין משהו שמאיים עליי לבין משהו שאני נורא רוצה לעשות, אבל הדבר הזה הוא מאיים עליי או יוצר לי תחושה של איום, תמיד תמיד האגו שלי ירצה קודם כל להגן עליי מבחינה שאני ארגיש בטוחה ונינוחה, ובוא נגיד לא יוצאת יותר מדי מאזור הנוחות. זה מה שהאגו בעצם עושה לנו. לא, כל דבר שנתפס כאיום, זה אומר לצאת מאזור הנוחות, הוא אומר לנו, לא, לא, לא. האגו עוזר לנו לפתח תחושה של מי אנחנו. אנחנו כאינדיבידואלים. הוא מנהל בעצם את המחשבות שלנו, את האמונות שלנו, ההתנהגויות שלנו. הוא עוזר לנו לעצב את הזהות שלנו, ומשפיע על האופן שבו אנחנו מתקשרים עם העולם. זאת אומרת, זה עוזר לנו לשמר על דימוי שהוא עקבי. עקבי כלפי חוץ ועקבי כלפי פנים. אז אם זה אומר שבמשך שנים טיפחתי איזושהי זהות מסוימת, אם אני ארצה לשנות משהו כרגע בזהות שלי, האגו יחזיר אותי שוב לאותו מקום שהוא מכיר ויודע, והוא לא ייתן לי לסטות מזה, כי אז ייווצר אצלי בעצם קונפליקט שאומר לי, לא, זה לא את, זה סכנה, ואת לא יכולה להיות. האגו הוא גם מנהל אותנו במצבים חברתיים. הוא מנחה את ההתנהגות שלנו להתיישר עם נורמות חברתיות, עם ציפיות ותפקידים חברתיים, וזה עוזר לנו לנווט בכל מיני היררכיות חברתיות, ולשמור על יחסי חברות, וגם לחפש אימות וקבלה מאחרים. מה שזה בעצם אומר, שאנחנו ניזונים מהכרה חיצונית של אנשים שאומרים לנו האם ההתנהגות שלנו היא טובה, היא קונפורמיסטית, היא מתאימה לחברה, היא מתאימה לסביבה. בואו ניקח רגע את הקטע הזה עכשיו עם המלחמה. יש מין סטטוס רווח כזה שאנחנו אסור לנו יותר מדי לשמוח, אסור לנו להרגיש טוב, אסור לנו להרגיש כאילו הוויה טובה כזאת בתוכנו, להיות מאושרים, כי כולנו סובלים כרגע. וכל מי שרק מעז להרגיש טוב או לשמוח או לחייך, מרגיש צורך להתנצל, מרגיש צורך להגיד, להתחבא מאחורה או להעלים את החיוך או להתנצל עליו. אותו דבר כמו הקטע הזה של לטוס לחול עכשיו. אנשים שמרגישים את הצורך לברוח לחול, והנה אני אומרת המילה לברוח בצורה שיפוטית, אנשים שמרגישים שהם לא יכולים להישאר פה, ורוצים להיות במדינה אחרת, ולא להרגיש את הלחץ והמועקה, הם מתביישים בזה, כי הם מרגישים שהם כאילו בוגדים בשאר האנשים שנשארים, או שהם צריכים להתחבא. זאת אומרת, האגו שומר עליהם בקטע של לא לצאת מגבולות הגזרה, כי אז הם יהיו מוקצים מחמת המיאוס, לא יאהבו אותם, לא יקבלו אותם, לא יעריכו אותם, וזה בעצם פעולה של האגו, שאומר לך, נו נו נו, עכשיו כולם עצובים, גם את צריכה להיות עצובה, נו נו נו, כולם לא מאושרים, גם את צריכה להיות לא מאושרת, כולם סובלים, גם את צריכה לסבול. אז כשאנחנו בעצם, איך שאנחנו לא נסתכל על זה, ואי אפשר לקרוא לזה אגואיסטים, אלא אנחנו פשוט מנועלים על ידי איזושהי ישות בתוכנו שקוראים לה אגו, שאומרת לנו מה מותר ומה אסור לפי הנורמות החברתיות שבהם אנחנו חיים. האגו הוא מפעיל מנגנוני הגנה שהוא מגן עלינו מכל הסביב, קודם כל מגן עלינו לא לצאת נגד הסביבה, ודבר שני הוא גם מגן עלינו מכל מיני מחשבות ורגשות וחוויות מטרידות, כי הוא, מה שהוא עושה לנו, הוא מעוות בצורה בלתי מודעת את המציאות שלנו. הוא מדחיק זיכרונות שהם לא נעימים או נוחים. הוא משליך את הרגשות שלנו על אחרים. ומה שזה עושה לנו כפרט, זה בעצם עוזר לנו לשמור על הרווחה הפסיכולוגית שלנו. האגו הוא גם עוזר לנו להציב לעצמנו יעדים ומטרות ולחתור אליהם. הוא מניע את השאיפה ואת המוטיבציה שלנו להגיע להישגים. הרבה פעמים אנחנו בעצם מונעים על ידי האגו. זה עוזר לנו לתכנן אסטרטגיות וגם לנקוט בפעולה כדי להגשים את השאיפות שלנו ולעמוד ולתת מענה לצרכים שלנו, צרכים שאנחנו רוצים. אז האגו הוא מנהל אותנו אם נרצה או לא נרצה. זה לא שזה קורה לאנשים אחרים שהם נמצאים בעמדות מפתח כאלה ואחרות. לא, זה קורה לנו ביום יום, באינטראקציה עם המשפחה, באינטראקציה עם הבעל, עם האישה, עם הילדים, עם הבוס, עם העובדים, עם הלקוחות. אנחנו מנוהלים על ידי האגו. הוא גם מנהל לנו לאן אנחנו בעצם רוצים להגיע, ולאן אנחנו רוצים ללכת, והוא עוזר לנו להתקדם, עקב בצד הגודל. יחד עם זאת, האגו הוא גם עוזר לנו, או בעצם אולי לפעמים מחבל, הוא מחפש כל הזמן אישורים ותוקף מבחוץ. הוא רוצה כל הזמן לחפש תוקף ואישור לאמונות שלנו, לתפיסה העצמית הקיימת שלנו. ומחקרים מראים שאנחנו נוטים לחפש ולפרש באופן סלקטיבי את המידע שמתאים לדעות הקדומות שלנו. ואני חושבת שאולי גם אפשר להגיד את זה עכשיו, אנחנו רואים את זה בכל העולם, שאנשים כשהם שומעים את הנרטיב של המלחמה בין עזה לישראל, יותר נכון בין החמאס לישראל, הפלסטינאים לישראל, יש להם בראש דעות קדומות עלינו, על ישראל. ואוטומטית איזה מידע שלא תביא להם, הם לא יראו אותו, הם לא ישמעו אותו, הם רק ישמעו את הצד השני, כי הנרטיב שלהם שבמשך כל השנים שהם גדלו עליו, הוא היה נגד ישראל, נגד יהודים, נגד, 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 אנחנו הרעים, אנחנו הכובשים. אז כל דבר חדש, כל מידע חדש שייכנס אליהם לסקופ שלהם, הוא פשוט, הם לא יראו אותו ולא ישמעו אותו. אבל אם ניקח את זה רגע לחיים העכשוויים שלנו, בלי קשר למלחמה, אותו דבר קורה לנו עם אמונות שקשורות לכסף. אותו דבר, אמונות שקשורות לזה שאנחנו מספיק טובים או לא טובים, שאנחנו יכולים או לא יכולים. כל מה שאנחנו מאמינים בו, בעצם אנחנו נחפש אישור חיצוני בו. אז זה אומר שאם אני בעסק שלי מנסה להגיע למטרה מסוימת, ואני בתוכי לא באמת מאמינה שאני יכולה להשיג אותה, או אולי הצבתי לעצמי מלכתחיל המטרה שהיא בכלל, בכלל, בכלל לא רלוונטית, לא נכונה לי, אבל אני חייבת להשיג אותה כדי לקבל תוקף ואישור חיצוני, אז זה כל מה שאני אעשה. אני אחפש כל מיני צידוקים למה המטרה הזאת היא כן הדבר הכי חשוב בעולם. כמובן שאני לא אצליח להגיע אליה, משום שאני מלכתחילה מחפש את המטרה הלא נכונה, שהיא בקונפליקט עם האני עצמי שלי, ותכף נדבר עליו. אבל האגו יניע אותי כל הזמן לחפש צידוקים, למה אז הדבר הזה נכון. תחשבו רגע, כשאתם רבים עם מישהו, או מתווכחים עם מישהו, אחר כך אתם הולכים ומספרים את זה לחברים שלכם, ואתם מחפשים כל הזמן שיתנו לכם צידוקים. עכשיו, אם יש חבר שאומר לכם משהו שהוא נגד למה שחשבתם, אתם תכעסו עליו, כי הוא כאילו אמר משהו שהוא נגד למה שחשבתם, ואתם לא רוצים לשמוע את זה, כי זה לא נכון לכם. אתם לא רוצים להאמין בזה, אתם לא רוצים לראות בזה את זה. אז תחשבו שככה העסק שלכם בעצם מנועל על ידי הקונספציות שיש לכם בראש לגבי איך שהוא אמור לראות, לגבי הכסף שאתם אמורים להרוויח. אם את מפחדת להרוויח מעבר לסכום מסוים, אז המציאות תשקף לך. זה בדיוק מה שהאגו יביא לך. הוא יגיד לך, עזבי, למה להתאמץ? את לא יכולה להרוויח יותר מ-10,000 שקל בחודש, יותר מ-5,000 שקל בחודש. כל מה שהוא מעבר לזה, זה מסוכן לך. את לא צריכה את זה. ואז את תמשיכי כל חייך רק להיאבק ולנסות לשבור את תקרת הזכוכית הזאת. אגו הוא גם משחק תפקיד מאוד חשוב בצורה שאנחנו מציגים את עצמנו לאחרים. מחקר על הצגה עצמית וניהול רושם מראה שאנשים שעוסקים לעתים קרובות בהתנהגויות אסטרטגיות כדי ליצור רושם רצוי. כמו למשל להגזים בהישגים שלהם, או להקטין את החולשות, או להתאים לנורמות חברתיות. זה בעצם מונע על ידי הצורך של האגו בקבלה, בתיקוף חברתי, ולהגן על הדימוי העצמי. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנשים כאלה הם גם לא אותנטיים, שהם מאדירים את עצמם יותר מדי, או אצל נשים זה הפוך, אנחנו לא מאדירות את עצמנו, אנחנו מקטינות את עצמנו, אנחנו מקבצות את עצמנו, כדי להיות בתוך הנורמה החברתית הזאת שאומרת שאישה צריכה להיות קטנה, לא חשובה. גדלנו על זה, הרי ינקנו את זה מילדות שאישה צריכה להיות פחות ממה שגבר. גברים אוהבים להסתובב כמו טווסים, לטפוח לעצמם כזה על החזה כמו גורילות, ונשים אוהבות להיות מאחורה, בדרך כלל אם ניכנס לישיבה שיש בה המון המון גברים, ותעמוד אישה אחת, מן הסתם היא תהיה מקובצת, והם ירגישו את עצמם גברים כאלה חזקים וגדולים, ויריבו מי הגורילה האלפה בקבוצה. אז גם פה אנחנו בעצם מנסים לשמר את האמונות והדפוסים שיש לנו בראש, וזו הצורה שאנחנו מציגים את עצמנו, ואם אנחנו נציג את עצמנו בצורה שהיא אחרת, אז אנחנו נרגיש שזה לא נכון. אם אני ארצה להאדיר את ההישגים שלי, את כל השנות ותק שלי, אני ארגיש את הקיבוץ הזה, והאנרגיה שתצא ממני, היא תהיה אנרגיה של חוסר אותנטיות. והצד השני ירגיש את זה. הוא ירגיש שמשהו בי לא בדיוק נכון, לא בדיוק, לא מעביר את המסר בצורה נכונה. וזה אחד הדברים שבעצם האגו מונע מאיתנו להתקדם ולהגיע באמת למקומות שאנחנו רוצים. האגו, אמרנו גם, הוא מפעיל מנגנוני הגנה כדי להגן עלינו מפני חרדה, איומים, אי נוחות, כמו למשל מנגנוני הדחקה, הכחשה, או אנחנו משליחים את הכעסים שלנו על אנשים אחרים. זה עוזר לנו לנהל את קונפליקטים פנימיים שלנו, וזה קורה בעיקר באירועים טראומטיים שלצערי לא חסר לנו בחודשים האחרונים. האגו הוא גם עוזר לנו לנהל איך שאנחנו מתייחסים להצלחה וכישלון. מחקר על הטיית שירות עצמי מצביע על כך שאנשים נוטים לייחס את ההצלחה שלהם לגורמים פנימיים, כמו למשל היכולות האישיות שלנו. אבל אם יש כישלונות, אנחנו תמיד נוטים לייחס אותם לגורמים חיצוניים, למצב כלשהו. אם העסק שלי לא מרוויח כסף, זה אומר שזה המדינה אשמה, המלחמה אשמה. אבל אם הצלחתי, למרות כל המצב, לייצר הכנסה מטורפת בחודשים האלה, אז בגלל שאני אלופה, אני תותחית, אני הכי טובה בעולם. ככה זה בערך מתבטא אצלנו באגו, כאילו זה בעצם מה שהאגו שלנו עושה. כדי שאנחנו נוכל לראות את עצמנו בדימוי חיובי, ולייחס אליו תוצאות חיוביות. עוד דבר שהאגו מאוד משפיע עלינו, זה בהשוואה החברתית. אנחנו כל הזמן משווים את עצמנו לאחרים, ואולי בימים עברו זה היה טוב, היום בימים של המדיה החברתית, זה אחד הדברים הכי קטלניים שיכולים להיות לנו בעסק, כי ברגע שאנחנו משווים את עצמנו לאחרים, קודם כל אנחנו אף פעם לא נמצאים עם אחרים באותה נקודה, באותה נקודת פתיחה. יכול להיות שבן אדם יש לו עסק 20 שנה, ורק בחמש שנים האחרונות הוא פרץ קדימה, אבל 15 שנה הוא אכל קש. אני, יש לי עסק 3 שנים, ואני רואה אותו, ואני אומרת, וואי, איך יכול להיות שהוא יש לו ככה וככה, ולי אין ככה וככה, וזה גורם לי להרגיש רע עם עצמי. וההשוואתיות הזאת היא שגויה, כי זה מוריד אותנו למטה. זה מוריד אותנו למטה. אומרים שזה מניע, אבל זה לא מניע. זה עושה השוואה מהמקום הלא נכון, כי אנחנו אף פעם לא חושבים של, וואי, אם הוא הצליח, אז גם אני יכולה. אנחנו תמיד חושבים של, יו, איך הוא הצליח, אבל למה אני לא? וזה, ומתחילים בביקורת עצמית מאוד מאוד קשה כלפי עצמנו. אז האגו הוא מאוד מאוד משפיע עלינו, והמדיה החברתית היא אחד הדברים שבאמת, היא יכולה מצד אחד להרים אותנו, והיא יכולה למוטט אותנו, כי אם כתבתי פוסט ולא קיבלתי אף לייק, אז אני אהיה עצבנית ועצובה כל היום, או למה ראיתי שחברה שלי קיבלה 20,000 לייקים, על פוסט שהרבה יותר דבילי משלי, או פחות רלוונטי, או פחות אפקטיבי, או סתם על תמונה מכוערת שהיא העלתה. אנחנו מאוד קשוחים עם עצמנו, איך שאנחנו נראים בתמונות, כמה אנשים הגיבו לנו, וזה יוצר לנו תחושה, די מגילה שלא מקדמת אותנו, ורוב הזמן אנחנו עסוקים בתחושה הזאת של אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק, למה לי אין, למה הוא יש, והדשא של השכן תמיד 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 הרבה הרבה יותר ירוק. ואז כשאנחנו מקבלים לייקים, אנחנו מרגישים איזה שיכרון חושים כזה, ובתכלס אנחנו במדיה החברתית כעסקים לא בשביל הלייקים, לא בשביל התגובות, כן בשביל להוביל, כן בשביל להפיץ אור, כן בשביל למשוך לתוך הקהל לקוחות שלנו, כן בשביל להציע את המוצרים שלנו, כן בשביל שיכירו אותנו, כן בשביל להשפיע, לא בשביל הלייקים, לא בשביל התגובות, ולא בשביל כמה קיבלתי, זה לא ציון, אנחנו לא פה בתחרות של ציונים. את הציונים סיימנו בבית הספר, וגם זה היה אחד הדברים הכי גרועים שיכלו לעשות לנו אי פעם. אז הדברים האלה, באגו יש טוב ויש רע. מצד אחד הוא מגן עלינו, מצד שני הוא לא מגן עלינו. מצד שני הוא מונע מאיתנו לקבל את ההחלטות הנכונות בעסק. אבל בזמן שהאגו ממלא תפקידים חשובים, חשוב גם להכיר שהוא מוביל לדפוסי חשיבה והתנהגות שליליים. וכדי לאזן את זה ולהבין בכלל מי אנחנו, אנחנו צריכים להבין מי זה אני, מי זה אני עצמי. לפני שאני מבינה את האגו שלי, האגו הבנו זה איזשהו, לא יודעת, שדה אנרגטי כלשהו מנהל אותי ונובע מתוך הדפוסים והרגלים וכל מה שלמדתי מגיל אפס. והוא בעצם מתפתח לנו בילדות. וכל מה שהוא עושה, הוא מנסה לשמר חוויות וזיכרונות ומידע והחלטות ובחירות ואמונות של דפוסים. של מי? שלנו? שלנו כאנשים? תחשבו רגע. כל מה שאנחנו עושים היום זה בגלל משהו שהשתרש בנו בילדות. זה מה שהאגו שלנו משמר, בין אם ראינו את זה אצל דמות סמכותית אחרת בחיים, בין אם פירשנו את זה, או קיבלנו החלטה מודעת בגיל 5 שככה צריך או לא צריך להתנהג. ורוב החיים שלנו אנחנו מחקים אחרים או בורחים מהחיקוי. זאת אומרת, מורדים, עושים ההפך הגמור במעין דווקא שלא תמיד מובן לנו, וכל אותן התנהגויות השתרשו בנו, ואת זה האגו שלנו משמר. זה אומר שאם נקלף את זה רגע, אנחנו בכלל לא יודעים מי אנחנו. אנחנו ביססנו זהות שמבוססת נטו על מישהו אחר, על דמויות שיצרנו לעצמנו בראש או ראינו אחרות, על נגיד אם ראיתי התנהגות מסוימת אצל אמא שלי ונורא אהבתי אותה, אז הבנתי שזה ככה בסדר וככה זה אני צריכה לעשות. אבל מי אמר שזה ההתנהגות שאני באמת רוצה, שהיא מתאימה לי למי שאני אמורה להיות? או אם ראיתי איזושהי התנהגות מסוימת אצל אבא שלי וקיבלתי החלטה מודעת כזה, אני לא רוצה. כמה אנשים יש להם אבא שהוא, לא יודעת, באיזשהו תפקיד מסוים, או מתנהג בצורה מסוימת, והם קיבלו החלטה מודעת, אני לא יהיה בחיים כמו ההורים שלי, אני לא יהיה בחיים כמו אבא שלי, אני לא יהיה בחיים כמו אמא שלי, או מחכים איזושהי דמות של מורה שהיה איזה, לא יודעת מה, אמר איזה דברים טובים, וחושבים שככה צריך להתנהג, או כל מיני התנהגויות טובות, הוראות, לא משנה. את הדברים האלה קיבלנו לעצמנו בגיל 5, ואז גם בגיל 50 אנחנו עדיין מתנהגים כמו ילדים בני 5, כי זה מה שהאגו שלנו משמר, את אותם מחשבות, את אותם דפוסים, את אותם התנהגויות, כי הוא לא יודע לשחרר אותנו, הוא עדיין ממשיך להחליט עבורנו, וזה מה שקורה לנו בעסק. אנחנו מנוהלים כמו ילדים בכיתה ו' על אותם דברים, אותם מחשבות, אותם התלבטויות, אותם פחדים, אותם חרדות, שכל המציאות היום מציפה החוצה. אנחנו אף פעם לא למדנו להכיר מי אנחנו. תבינו, אנחנו, זה כאילו יש בתוכנו איזשהו גרעין נורא נורא קטן, שהוא רוצה לצאת החוצה, כי היום בתדר של כדור הארץ שמשתנה במהירות מאוד מאוד מהירה, אין יותר מקום למלחמות של אגו, אין יותר מקום כמעט לאגו. יש מקום למשהו שהוא הרבה יותר הרמוני, יוצר, נינוח. כל עוד האגו שולט, זה כמו מלחמת גנרלים חסרת סוף. בין האני לבין האגו, בין האני העצמי לבין הנשמה שלנו שמחכה לצאת החוצה. ובאמת לקחת אותנו למסע שבו אנחנו יודעים מי אנחנו ומה באנו לעשות פה. והאגו שלנו שהוא מנהל אותנו, אם נרצה או לא נרצה, ולא כי אנחנו אגואיסטים, כי ככה אנחנו בנויים כאנשים, אנחנו במלחמה תמידית עם מה שבאמת הנשמה שלנו מבקשת מאיתנו לעשות ולהיות האני העצמי האמיתי שלי. כמה מכם יכולים לעמוד מול המראה ולהגיד לי מי הם בדיוק? מי הם, מה הם, למה הם? רובנו יודעים להגיד מה אנחנו לא, רובנו, הרוב, לא יודעים להגיד מה הם כן. זה כמו ששואלים אתכם מה אתם רוצים, אתם לא יודעים מה אתם רוצים, אתם יודעים מה אתם לא רוצים. אז האגו הוא כזה. האגו הוא מה אנחנו לא רוצים. מה אנחנו כן רוצים? אנחנו לא יודעים מי אנחנו. אנחנו לא יצא לנו אף פעם להכיר את עצמנו. עכשיו, יש דוגמאות בעולם לאנשים שוויתרו לחלוטין על האגו שלהם, ופנו להנהגה רוחנית ברמה מאוד מאוד גבוהה, אנשים כמו מהטמה גנדי, אמא תרזה, אקהרט טולה, זה אנשים שכל מיני מנהיגים רוחניים ונזירים, זה אנשים שוויתרו על החומר לגמרי, והתמסרו לגמרי לעשייה של נתינה, של לתת לאחר, של להיות למען האחר, ענווה מטורפת. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא באמת יגיע לרמה הרוחנית הזאת, וגם אני לא חושבת שצריך, כי אפשר גם להבין מי אנחנו ומה אנחנו, גם בלי לוותר על כל העולם החומרי, שבסך הכל אם הגענו לפה, אז למה שלא נהנה ממנו? ואם הגענו לפה, אז למה שלא יהיה לי מלא מלא כסף, ושאני אהנה מכל מה שהכסף הזה יכול להציע לי בחיים? נכון שכסף זה לא הכל, אבל מה לעשות, הקמנו עסק בשביל שיהיה לנו כסף, בשביל שנוכל לעזור לאחרים, ובשביל שגם אנחנו נהנה מהחיים. וכסף יכול לאפשר לנו יותר נסיעות, יותר בסטייל, לעשות מה שאנחנו רוצים, גם לתרום לאחרים ולהקים מיזמים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו היום. אז אם הגענו לחומרי, אז בואו נהיה בחומרי, אבל כן אנחנו צריכים להפסיק את המלחמה שבין האגו לבין האני העצמי, שאנחנו לא יודעים בכלל מי הוא ומה הוא, ולשים אותו בצד, מה שנקרא להנמיך את האש, לשים את הסיר על האש הכי נמוכה, לא לוותר עליו לגמרי, אנחנו צריכים אותו. עם כל הדברים המאפנים שהוא מביא לחיים שלנו, עדיין הוא חלק מאיתנו. אנחנו צריכים לכבד אותו, להכיל אותו, להבין אותו ולהגיד, אבל סליחה, זה לא מי שאני. ואז להבין מי זה מי שאני, להבין מה כן ומה לא. ואז אנחנו גם יכולים ליצור איזשהו דו שיח עם האגו הזה, להגיד לו, סליחה, עד כאן, אתה לא עובר את הקו הזה, מכאן ועלה זה אני. לכל הזמן להיות במצב של לא לקבל אותו כמובן מאליו, לא לקבל כל מה שהאגו מביא לחיים שלנו כמובן מאליו. אז יפה להגיד, אבל איך עושים את זה? איך מתחילים להכיר אותנו? אז קודם כל צריך להבין שלחשוף את האני האמיתי זה מסע. כמו כל דבר בחיים זה מסע. זה מסע אישי, הוא מסע פנימי, והוא מסע סופר סופר עמוק. זה לא קורה ביום, זה כנראה יקרה עד סוף ימי חייכם. בכל יום תגלו על עצמכם, או מי אתם, או מה אתם, עוד משהו קטן. אז איך עושים את זה? דבר ראשון, מין מילה מצחיקה כזאת שאוהבים להגיד בבית ספר, רפלקציה, הרעור עצמי. להקדיש המון זמן להתבוננות עצמית, בעיקר פנימית, ולשאול את עצמכם שאלות מעוררות מחשבה, מה אתם אוהבים? מהם התשוקות שלכם? מהם הערכים שאתם מעריכים בחיים? מהם החוזקות? מהם החולשות? ממש תחפרו פנימה ותחקרו את המחשבות והרצונות הכי פנימיים שלכם. אם אתם מגלים איזשהו רצון מסוים, תשאלו את עצמכם, זה שלי? או שזה ממישהו אחר? האם העסק הזה, הקמתי אותו כי זה רצון אמיתי שלי? או כי זה רצון של, לא יודעת, ההורים שלי התביעו בי איזשהו רצון מסוים? או מישהו אמר פעם משהו וזה נטבע בתוכי. תערערו על כל החלטה, על כל דבר שיש לכם. כי מה שזה יעשה לכם, כשאתם תגלו באמת מה אתם עושים ומי אתם ומה אתם, הדברים יהפכו להיות הרבה יותר הרמונים, הרבה יותר זורמים, הרבה יותר פשוטים עבורכם. דרך נוספת היא מיינדפולנס, או מדיטציה, או יוגה, כל מה שגורם לכם לעצור, לנשום עמוק, להתחבר פנימה. זה תרגילים שיכולים לעזור לנו להגביר את המודעות העצמית, להתבונן במחשבות וברגשות ללא שיפוט, ולהבין האם הם שלי, האם הם הגיעו מתוך איזה פחד בלתי ידוע שהם לא קשורות אליי, אולי זה כל מיני מחשבות ואמונות שהם לא שלי בכלל. תערערו עליהם, תבינו שלא כל מה שעובר לכם בראש, הוא שלכם, והוא בטח ובטח לא אמת לאמיתה. זה בסך הכל מחשבה שחשבתם כל כך הרבה פעמים מגיל 5, שהיא כבר הפכה להיות סוג של אמונה, שמישהו אחר שתה לכם את זה בעצם בראש. זה לא בא דווקא מתוך האני הפנימי, הנשמה שלכם. תחקרו את התשוקות שלכם. מה זה תשוקות? זה כל מה שגורם לכם לשמחה. באמת, כל מה שגורם לכם שמחה, זה אומר שאתם בתשוקה שלכם. פעילויות שגורמות לכם לשמחה, פעילויות שאתם מרגישים שעברו 5 דקות, אבל למעשה עברו איזה 8 שעות ולא שמתם לב, אתם מרגישים הכי מלאים והכי מסופקים שבעולם. אתם מרגישים חיים, אתם מרגישים זורחים, אתם מרגישים שוואו, עשיתם משהו שאתם הכי אוהבים בעולם. זה מה שנועדתם לעשות בעולם הזה, זה מה שהייתם צריכים לעשות. אותי הזינו כל חיי שאני צריכה להיות רופאה, עורך הדין, כבת לעולים חדשים מרוסיה, אבל זה לא עניין אותי אף פעם, אף פעם. זה רק ימלל אותי המחשבה הזאת. סימן שזה מישהו שתה לי בראש שאני צריכה. לעומת זאת, כל מה שקשור באמנות, יצירה, תמיד אהבתי את זה, זה תמיד גרם לי להיות מאושרת ושמחה. טבע, כל מה שקשור לחול, שפות, כל מה שקשור לדבר עם אנשים מחול, גרם לי תמיד להרגיש שמחה ומאושרת. אז זה החוזקות שלי, זה מה שבאתי לעשות, זה האני האמיתי שלי. עוד דבר שיכול לעזור לכם זה, תרשו לעצמכם להיות פגיעים, תהיו פתוחים לגלות את עצמכם, תכירו בכך שפגיעות זה לא חולשה. זה חוזק, וזה חוזק שיכול להביא לקשרים אמיתיים ולהבנה עמוקה יותר של עצמכם. אתם יכולים גם לשאול חברים, אם יש לכם אנשים שאתם ממש קשורים אליהם, מחוברים אליהם ומכירים אתכם טוב, הם יכולים לעזור לכם לעשות איזושהי רפלקציה מסוימת על האני האמיתי שלכם, על כל מיני דברים שאתם אולי לא שמתם לב אליהם, ולא ידעתם שהם קיימים בכם, כי הם כל כך טבעיים לכם וכל כך טריוויאליים, שמבחינתכם אתם אפילו כבר לא שמים לב אליהם. תעזבו את הציפיות החברתיות. תאתגרו את הנורמות והציפיות החברתיות מכם. זה מגביל את האני האמיתי. תאמצו את התכונות והאינסטינקטים והערכים הייחודיים שלכם, גם אם הם שונים לגמרי ממה שהמשפחה שלכם לימדה אתכם. השכנים, החברים, המשפחה הקרובה, רחוקה, אחים, בני משפחה מיידיים. תערערו על זה. אם זה לא עולה בקנה אחד איתכם, תערערו על זה. תשאלו מה באמת אתם מאמינים בו, מה באמת שונה. אחד הדברים ששמתי לב ככה במלחמה, היא איזשהו מין שיקוף מטורף כזה למציאות פנימית שלנו, שהיא מועצמת פי מיליארדים, זה על אנשים, בעיקר שמתי לב, מוסלמים שגדלו במדינות אויב שלנו כמו תימן, פקיסטן, כל מיני כאלה, שהכילו אותם מיום האפס לשנוא אותנו, לשנוא אותנו, לשנוא אותנו. ומשהו בתוכם אמר, לא, משהו פה לא הגיוני, למה אני צריך לשנוא בן אדם שבחיים לא פגשתי? והם ערערו על האמונות האלה. עכשיו תקשיבו, זה לצאת נגד המשפחה, זה לצאת נגד האמונה, זה לצאת נגד הדת, זה לצאת נגד משהו נורא נורא חזק מסביב, ולעמוד על העצמיות שלהם, ולהגיד לא. ואותם אנשים, אני פשוט עוקבת אחריהם בטיקטוק, כי זה מעניין אותי לראות השקפת מבט אחרת, הם הגיעו לארץ, והם אמרו, החיים שלי אחרי ביקור בישראל, לא יהיו לעולם, לעולם אותו דבר, וזה בניגוד גמור לנורמות, שמה שהחברה שלהם מצפה מהם. כמובן שהם הופכים להיות חובבי ישראל, ואוהבי הישראלים, ומוקירי תודה והתפעלות ואהבה, וזה בניגוד גמור, ותחשבו איזה קשה זה לעשות את זה. אז אם אנשים כאלה שהם מוסלמים שינקו את זה מגיל אפס יכולים לעשות שיפט בחשיבה, גם אנחנו ביום יומי שלנו, בדברים קטנים ופשוטים, יכולים לעשות את זה. ואולי הדבר הכי חשוב שיעזור לנו לגלות האני עצמי שלנו, זה חמלה עצמית. להיות אדיבים, כלפי עצמנו, לאורך כל המסע הזה שכנראה ייקח כל ימי חיינו. אנחנו לא מושלמים ולעולם לא נהיה, ותתייחסו לעצמכם, וגם אני, באותה אהבה וכבוד שהייתם מעניקים לחבר יקר. אנחנו אוהבים אנשים בגלל חוסר המושלמות שלהם. אנחנו מתחברים לאנשים בגלל הפאקים הקטנים שלהם. אנחנו אוהבים את זה. אנשים מושלמים הם פוסטרים, הם אנשים בלתי מושגים שלא קיימים בעולם הזה, ואנחנו תמיד מרגישים שהם כאילו מעלינו, או לא מדברים אלינו, או יש בהם משהו לא אמיתי. אין, גם Wonder Woman, גל גדות, היא בן אדם לא מושלם. כל אחד מאיתנו יש בו פגמים, וזה היופי שלנו. אנחנו אוהבים את הפגמים האלה. אנחנו אוהבים אותם אצל אחרים, אז הגיע הזמן שנאהב אותם גם אצלנו. ואנחנו צריכים לגלות מהם הפגמים האלה, ומהם הדברים האחרים שמשלימים את אותם פגמים. אז ככל שנהיה יותר חומלים ופגיעים כלפי עצמנו, אנחנו יותר נקבל את זה, יותר נבין מי אנחנו ומה אנחנו, ונפסיק ליצור ציפיות בלתי הגיוניות בחיים שלנו. אז אם אני אסיים בשאלה של מי מנהל את העסק שלנו, מי עוזר, מי בעצם מקבל את ההחלטות, מי מנווט את הספינה, אז לרובנו כרגע זה האגו. אבל עם תהליך פנימי לאט לאט שיעזור לכם לקלף את עצמכם, לאט לאט תיתנו לעני האמיתי שלכם לצאת החוצה לבצבץ, ותיתנו לו לנהל את זה, תנו לו לנהל את הספינה, כי לנשמה שלנו באה לפה עם איזשהו קוד. הקוד הזה אומר לה מה היא צריכה להיות ומה היא צריכה לעשות, וגם יש לה את כל התשובות איך עושים את זה. ככל שתתחברו יותר לקוד הזה, לניצוץ הזה שאומר לכם מה באמת באתם לעשות פה, איך אתם אמורים לעשות את זה, ומה השלבים למה אתם עוזרים, איך אתם אמורים לעשות את זה. יש לה הכל, את כל התשובות יש לנו בנשמה. ככל שנקשיב להם יותר, וניתן לה לנהל את העסק, לנהל אותנו, את מי שאנחנו, ככה הדברים יהפכו להיות יותר הרמונים. אנחנו נוותר על המלחמות בינינו לבין עצמנו למעשה, ואתם תראו איך הדברים פתאום מסתדרים לכם בצורה הרבה הרבה יותר פשוטה, קלה, מהירה, אם אפשר לומר ככה. אני שמתי לב שבכל פעם שאני עושה את מה שאמרו לי לעשות, הנשמה או המדריכים שלי או משהו פנימי, הוביל אותי לדרך מסוימת, גם אם זה הפעולה הכי נוגדת אגו, או הכי מטופשת, או הכי מביכה נקרא לזה ככה, אני עושה אותה, הקסם של איך שדברים, המהירות הזאת שדברים קורים, זה כאילו, אני לא מספיקה למצמץ, כבר קורה איזה תוצאה מסוימת, שבכלל לא ידעתי, לא חשבתי, או כיוונתי אליה, אבל היא התוצאה שמובילה אותי, לדרך היותר נכונה, היותר מדויקת לי, הזאת שמובילה אותי לתוצאות שאליהם כיוונתי בצורה הרבה יותר גדולה. אז תנו לזה להוביל אתכם. עזבו את האגו. האגו בסדר, מקומו מובטח, הוא לא הולך לשום מקום. תנהלו איתו דו שיח כשאתם מרגישים שאתם מעורערים או בפחד. תנהלו איתו שיח, תגידו לו שאתם יחד איתו ואתם צריכים את העזרה שלו. אתם לא מבטרים עליו, אנחנו לא יכולים לבטל אותו או לבטר עליו, כי אם נעשה את זה, אז אנחנו למעשה, אנחנו יוצרים חוסר איזון אצלנו בגוף, זה כמו לבטר על חלק מהגוף שלנו, יד, אצבע, רגל, זה לא עובד. אנחנו מקשה אחת, ואנחנו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה אחד, אבל אם היום האגו שלנו הוא 100% והנשמה היא 0, או 90-10, בואו נהפוך את הקערה על פיה. נשמה 70, אגו 30, או גם אם נגיע בימי חיינו ל-50%, 50%, 50 אגו, 50 נשמה, תאמינו לי, אתם כבר תהיו בתדר הנכון, להגיע לתוצאות מטורפות בעסק ובחיים שלכם. אז שיהיה אחלה שבוע, ונשתמע בפרק הבא, אוהבת אתכם מאוד, ביי ביי.